אתם התפללתם ערבית? לא, אני רק שואלים פעלתם ערבית ואמרתם עלינו לשבח, אמרתם ועלינו לשבח אומרים שהם משתחווים לאבן זריק ומתפללים אל אל לא יושיע, נכון? ואנחנו, מה יצירות ההפך? קוראים ומשתחווים למלך מלכי המלכים שהוא מושיע. אמרתם שהוא מושיע בעלינו לשבח? לא אמרתם. אבל אם רוצים לעשות הקבלה, הם משתחווים לאבל וריק, אנחנו משתחווים למלך מלכי המלכים. הם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אל 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 לא יושיע, אנחנו רוצים אל אל לא יושיע. למה לא נאמר שאנחנו מתפללים לאל שמושיע? האם השאלה מובנת, רבותיי? השאלה מובנת, חבי? השאלה פשוטה, לא? אם יש ניגוד, צריך להגיד, ואנחנו מתפללים לאל מושיע. רואים מכאן שההבדל היסודי הוא שהגויים מחפשים אל מושיע. זה עניינו של האל אצלם. מה שמביא תועלת. אבל כשאנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים באל שהוא אמת מלכנו אפס זולתו. ודאי שהוא גם מושיע. מלך עוזר ומושיע ומגן. אבל זה לא סיבת האמונה שלנו. האמונה שלנו באל שאמת מלכנו אפס זולתו. מה הפסוק שמובא באמת מלכנו אפס זולתו? איך אנחנו יודעים שאמת מלכנו? שהוא המלך האמיתי, שאין עוד מלך ככתוב בתורתו. מה הפסוק שאומרים עם פרשת השבוע? לכן אני מזכיר את זה. וידעת היום ושבותה אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועלה הסמיתרת אין עוד. בפסוק הזה התורה מנסחת במה אנחנו צריכים להאמין, וגם מה זה להאמין. אני רוצה לעורר שאלה, מה הכוונה שאנחנו צריכים להאמין במשהו? מה זה להאמין? האם להאמין זה לחשוב שדבר מסוים הוא אמיתי? למשל, להאמין בהשגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. מה הפירוש להאמין בהשגחה? מה הפירוש להאמין? האם הכוונה לחשוב שזו האמת? אולי אני אוסיף עוד מילה, לחשוב בוודאות שזו האמת, לחשוב בלי ספק שזו האמת. זה גם מדרגה מאוד גבוהה. מצוות אמונה, אולי הכוונה היא לדעת באופן ודאי. מה הפירוש וידעת היום השבותי לבביך? אולי הכוונה תדע בלי ספק, שלא יהיה לך ספק בדבר. אבל הרמח"ל מפרש משהו אחר נוסף, ומזה אני רוצה להתחיל. הרמח"ל אומר קודם כל שהפסוק הזה וידעת היום שבותה לבביך, ממנו מקור למצוות לימוד אמונה שמוטלת על כל יהודי. כל יהודי, וידעת היום והשבותה אל לבביך. מה זה להשיב אל הלב? מה עושה הלב פה? מה זה להשיב אל הלב? מה מוטל כל יהודי ולמה לימוד אמונה עוזר לזה? אומר הרמח"ל, המצווה היא לא רק לדעת בתור ידיעה שעומד מחוץ לנפש, אלא שזאת תהיה חוויית החיים שלך, שככה תחווה את החיים. כלומר, אני אסביר. יש אדם שיודע שיש השגחה, הוא יודע שהדתיים אמורים להאמין שיש השגחה, והוא גם דתי, אז הוא מאמין שיש השגחה, אבל חוויית החיים שלו היא לא כזו, יש לו המון קושיות. אם יש השגחה, אז למה בדיוק כשעשיתי מצווה הקדוש ברוך הוא נתן לי בנה בראש, בדיוק פספסתי את האוטובוס, לא הצלחתי? וגם אם יש השגחה, אז למה נראה שיש דברים שהם במקרה, ולמה נראה שבני אדם מחליטים ולא אלוקים מחליט? יש לו המון קושיות. מה המצווה להאמין? להאמין למרות שיש לך קושיות. אתה מאמין, אתה יודע שגם הדתיים מאמין. אומר רמח"ל, וזו נקודה שאתה להשיב אל הלב, צריך ללמוד אמונה ברמה כזו שחוויית החיים שלו, אני אסביר מה זה חוויית חיים. אני מעורר את הדיון הזה כי פרשת ויתחנן, כידוע, הנושא שלה לכל אורך הפרשה זה יסודות באמונה. מעמד הר סיני מופיע פעמיים בתורה, אבל הוא מקבל פנים שונות לחלוטין בחומש שמות ובחומש דברים. בחומש שמות הנושא של מעמד הר סיני, אתה נגלית בענן כבודך ללמד לעמך תורה ומצוות, זה הנושא. אבל בחומש דברים הנושא זה גילוי אמונה. מן השמיים נשמיעך את קולו ליסרק, אבל הארץ אחריך את אישו הגדולה. למען ילמדו להירא אותי כל הימים, ואת בניהם ילמדו. מצוות לימוד אמונה, או החובה להאמין, שוזרת את כל הפרשה שלנו. יש כמה פסוקים מאוד משמעותיים. אחד הפסוקים שמסביר מה זה מצב של אמונה, מצב צו זו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מה זה דבקות? אני רוצה ללמוד מה זה דבקות. קודם כל התוצאה, התוצאה שזה נותן לך חיים. ידיעה לבד לא נותנת חיים. אם אדם הוא דתי, הוא יודע שיש השגחה, אבל הוא לא מאמין שיש השגחה, זה לא נותן לו חיים, זה לא נותן לו ביטחון, זה לא נותן לו יציבות, זה לא נותן לו רוגע, זה לא נותן. הפוך, אני הייתי אומר קצת זה מעיק עליו, כי הוא צריך להאמין במשהו שהוא לא חווה את זה במציאות, הוא לא מרגיש את זה הפשט. למשל, אדם מאמין שתפילה פועלת. אתם מאמינים שתפילה פועלת? והצ'ומפ סותם אתכם. אנחנו מאמינים, איך אנחנו מפעין? אבל אם לא למדת, אם לא ישבת את זה אל הלב, ואתה לא חווה שתפילה פועלת, אז לא רק שזה לא נותן לך חיים, זה מסרבל אותך. כי אנחנו חושבים שאנחנו חייבים להאמין במשהו שהחוויה הפשוטה היא לא כזו. הרי יש כאלה שטוענים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם להאמין בדברים שאנחנו לא מסוגלים לפגוש אותם במציאות. אתגר קדוש הוא ברא עולם פרובלמטי כזה שבו אתה לא יכול לחוות את מה שאתה אמור להאמין. אתה אמור להאמין על עיוור. הרמח"ל אומר לא נכון, כל מה שאתה צריך להאמין אתה מסוגל לחוות, ומה שאתה לא מסוגל לחוות אתה לא מצווה להאמין. כלל גדול אומר הרמח"ל בדעת תונו. אלא מה? צריך להעמיק בחוויית המצוות, צריך לראות את הדברים לאשורם. טוב להקשות, איך אתה אומר שהקדוש הוא שליט בעולמו? אמת מלכנו וזולתו? הרי אנחנו שהרוע מתגבר. בסדר, קושיה מצוינת. אז תלמד אמונה ותראה איך זה שהרוע מתגבר, זה רגע מהתוכנית האלוקית. רגע, ואיך אתה אומר שהקדוש הוא אמת מלכנו וזולתו? דווקא נראה לנו שטראמפ מחליט כל מיני דברים. איפה זה אמת מלכנו? אפס זולתו. אין זולתו. אין זולתו? ומה עם הבחירות של כל בני אדם? מה עם הבחירה שלי? מה, גם אני בוחר. אז איפה פה המלך? מלך כמונה הוא שליט יחיד. גם אני מחליט. מצוין שיש לך קושיה. אחת הבעיות של אנשים דתיים, שהם חושבים שבגלל שהם מצווים להאמין, אסור להם להביא קושיה. לא נכון, אומר הרמח"ל, מצוין. תביא את הקושיה ותעמיק בה. כי אם לא, לא תהיה לך דבקות. מה זה דבקות? אדם, האישיות שלו, הפרסונליטי שלו, ללומדי ליבה, אנגלית, האישיות שלו, מורכבת משלושה דברים. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא בוחר לעשות. עכשיו, אנחנו בדרך כלל מטפלים בשני החלקים שיותר קלנו לטפל. מה לחשוב, מה לעשות. זה יותר בעדיים שלנו. אבל מה להרגיש? זה נקרא הלב שלך. זה לא בעדיים שלנו, אנחנו לא יכולים להגיד. אחד פוחד. מה אתה פוחד? פחדו בציון חטאים. היינו עד עכשיו רק היה פחד, אני חושב מרשע. ממש עזרת. אסור לפחד, צריך להיות בוטח בהשם. זה לא עזר להגיד לאדם שפוחד שצריך לפתוח באשם. הוא צריך להגיע לרמה כזו של אמונה, של ביטחון, שתבנה בו, יבנה בו רוגע. דרך אגב, ביטחון זה אחד הדוגמאות, שם יש מצד ביטחון, חובת ביטחון, לא נכנס על עכשיו, אבל ביטחון, איך מגדיר רבנו בחייר, מה זה ביטחון? מנוחת הנפש. כאילו אני אגיד שזה מדד אובייקטיבי, שפעימות הלב שלך הן מסודרות פעם, פעם, פעם. אם פעימות הלב מתחילות להשתגע, אתה יכול להגיד אלף פעמים שאתה בוטח, אבל אתה לא בוטח, אתה לא רגוע. אני אומר את זה כי הפסוק ואתם הדבקים בהשם אלוהים לכם בורם היום אומר ככה, אתם שדבקים בהשם אלוהים אתם מקבלים איזה חיים. זה לא משהו רק פורמלי. אני דתי, אני מאמין, יש לי רשימה דברים שאני מאמין. אם אתה לומד אמונה, אבל לומד אמונה מורכב משני חלקים, אומר רמח"ל, וידעת היום, זה דברים שאנחנו מקבלים בקבלה. מה אנחנו יודעים? מה אומר רמב"ם להאמין, מה אומר הסג, ללמוד אמונה. ויש חלק שני, והשבותה לבביך. אם אתה רואה שהלב שלך ממען להאמין, תביא את הקושיה. מצוין, אנחנו אוהבים קושיות. תביא את הקושיה ותנסה להאמין. רבנו הרב ציודה אומר בשיחות שהפסוק ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים גורם היום, תרב נזיר מה זה בהשם אלוקיכם. אבל האמונה הזו בהשם אלוקיכם מביאה שלושה דברים. א', חיים. זה לא רק משהו במחשבה, זה אמור להביא לך משהו בחיים. ביטחון, יציבות, רוגע, גבורה, אומץ. הרב קוק כותב הרבה באגרות שאמונה עמוקה מביאה אומץ, גבורה. יש לך אידאל למען משהו שאתה חי, אתה נעשה אידאליסט. מה הסף הכי בסיסי, הכי טריוויאלי, שאדם עובר מאדם חומרני לאדם מאמין? רבנו אומר בזאת שאדם נעשה אידיאליסט. מה זה אידיאליסט, אתם יודעים? מה זה אדם אידיאליסט? חי למען רעיון. זה א' ב'. והרב כותב לא רק זה, נותן אומץ וגבורה ושמחה. זה צריך שתנודת החיים שלך תנוד. חיים. שתיים, כולכם. זה לא אמונה, זה לא רק למעמיקים. צדיקים, צדיקים כולנו צריכים להיות, אבל הכוונה תלמידי חמים, כל אחד. אתה בלבט הפוך, אתה עוד יותר נפגשים לכם, אתה צריך שהחיים האלה יהיו חיים אלה אמונה. אני מזה שבית המקדש היה קיים, אז כל אחד חייב בלימוד תורה, אבל מי הם אלה שהיו אחראים על הנחלת התורה? כהנים והלווים, וכל העם היו עסוקים במלאכה. אבל מכוח ההשפעה של הכהנים, אז המלאכה שלהם הייתה וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשינו כהן עלינו, זה היה מקום לשעת שכינה. זה שאתה עובד זה לא פטור מלהיות אדם שהוא מאמין בפועל, אפילו אין פטור מלהיות חסיד. הרמח"ל אומר במסעד ישרים, מה אתה חושב שחסיד זה רק אחד שהוא בחור ישיבה? מה פתאום? מה זה חסיד? אתם יודעים מה זה חסיד? חסיד זה אחד שיש לו תענוג מלהיטיב, שלעשות טוב יש לו, לא רק שהוא עושה את זה בשמחה כי הוא דתי, יש לו תענוג מזה. זה מתחיל מהשאלה למה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אתם יודעים את השאלה הזאת? למה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? אז אחת התשובות שעונים הקדמונים, שכיוון שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא טוב שלם, לטוב יש תענוג להיטיב, לכן ברא את העולם להיטיב. ואחד שהכי דומה לקדוש ברוך הוא זה אחד שהרצון להיטיב זה מסוס החיים שלו. הוא לא מיטיב כי הוא דתי, הוא לא מיטיב כי צלו מיטיב, כי זה מסוס החיים שלו, בא לו להיטיב עד הסוף. אני מכיר אדם כזה שהוא חסיד, אחד הדברים אתה מבקש שמונה טובה, הוא עושה לך את התואר, אומר רגע, אפשר לעשות לך עוד? מה עוד אתה רוצה? מה עוד אפשר לעשות? כיף לו להיטיב. זה מדרגה מאוד גבוהה, מדרגה גבוהה להיות אחד כזה שמרכז החיים שלו זה להיטיב. אז מי צריך להיות חסיד? אולי רק תלמידי חמים? לא, כולכם, כולכם צריכים להיות בדרך לשם. אז חיים כולכם, אומר רבינו לראש רשות הדובר, היום אתה חושב זה לעולם הבא? לא, חיים בעולם הזה. הרעיון הוא שאדם מאמין הוא חי יותר בעולם הזה, לא בעולם הבא. הוא יותר מרגיש, הוא יותר רוצה, יותר מאמין, יותר עסוק לחיות. חיים כולכם היום. מה מביא זה? אתם מדבקים בהשם אלוקיכם. מה זה להיות דבק בהשם אלוקיכם? מה הפירוש בהשם אלוקיכם? הכוונה היא, זה קשור לפסוק שאמרנו מקודם, מה הכוח שמחלך? מה האלוהים שלך? מה הכוח שדוחף אותך קדימה? עץ, אתם רואים, מכירים עץ? עץ יש בו כוח צומח. כוח הצומח שבעץ הוא זה שעסוק לגדל אותו כל הזמן. אפשר לומר שכל העץ זה ביטוי של כוח הצומח שבו. כוח הצומח הזה קוראים לו אל. מה הפירוש של המילה אל בעברית? כוח. הכוח של העץ, העץ הוא בפועל. הכוח של העץ זה כוח הצומח, והכוח של הגוף זה הבריאות של הגוף. מה האלוהים שלך? מה הכוח שמחיה אותך? במה אתה צריך לדבוק כל הזמן? כל הזמן לחשוב על זה, לחשוב על זה ולחיות ככה שהשם הוא הכוח המחיה אותך. אתה לא רק עומד מולו, הוא המקיים אותך, הוא המחולל אותך. ואם אנחנו יודעים שהשם, לפי מה שאמרנו קודם בשם הקדמים, זה רצון עצום להיטיב, זה האלוהים של העולם, אז אתה צריך להבין שכל ההוויה שלך זה הופעה של רצון טוב אין סוף. אז למה קיבלתי מחלה? למה נפלתי? אז תתחיל ללמוד את זה, תתחיל להבין למה מה שמחיה אותך זה הרצון הטוב להיטיב, רצון אין סופי לטוב. כשאתה דבוק בזה, אבל אני מסביר דבוק בזה, הכוונה לא שזה רק נמצא במחשבה שלך. מחשבה, רגש, הכרעות למעשה. זה נקרא מצב הוויה. ללומדי ליבה, באנגלית state of being. יש מקומות שאני מלמד, הם לא מבינים, לא אומר באנגלית. סיטואלים כאלה. אנחנו בעם. מצב הוויה. אמונה זה לא מה אתה חושב. כי מחשבה זה עומד מחוץ לנפש. אמונה זה במה אתה דבק. במה אתה נותן אמון. מה ציור שדוחף אותך בחיים. אז אומר הפסוק, וידעת היום ושמותי לבביך. כי השם הוא האלוהים. עד עכשיו אמרנו השם אלוקי רד, נכון? קודם יוצר הדעת. ביחס אליי, השם הוא לא מי שעומד מולו, מתפלא אליו. הוא אלוהים שלי. הוא הדוחף אותי, הוא המקיים אותי. וידעת השם כי השם ותדעו יום השם אלוקי רד. וידעת השם ותדעו כי השם אלוקי רד בכל המציאות. בשמיים, מעל, ועל הארץ, ודרת, אין עוד. אבל על זה יש המון קושיות. אם אנחנו אומרים שהשם שהוא הטוב הוא המחולל את הכל, יש לנו אלף קושיות הזה, מיליון קושיות הזה, כי יש דברים רעים וסת בחירות אנושיות ויש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. מצוין, תקשה את הקושיות הללו ותעמיק, תלמד. המטרה היא להיות אחוז בידיעה הזאת, כי הידיעה הזו משנה חיים. כי עם כל דבר שקורה בעולם אני צריך לשאול למה הרצון הטוב להיטיב הוא המחולל אותה, הוא המקיים אותה. אז אני כבר נותן פרשנות אחרת לשונה לחלוטין לעולם. אני מנחיח את השם בתוך העולם. בכך זה התפיסה של היהדות. התפיסה של היהדות, אומר הרב קוק, זה לראות את העולם, לא רק הרב קוק, עולם כגילוי של אלוהים, הוא לא הסיבה לעולם. אם יש לך מכונת פחיות ואתה מוציא פחית, אז בעל המכונה הוא הסיבה לפחיות, אבל הפחיות הם לא גילוי שלו. אלוהים הוא לא הסיבה לעולם, אלוהים הוא נוכח בעולם. אולי זה הנקודה הכי חשובה באמונה. להפוך את אלוהים מלהיות מושג שהדתיים מאמינים באלוהים, להיות נוכח. זה להביא נוכחות. העולם גילוי של אלוקות. זה הנושא של היהדות. איך העולם הוא גילוי של אלוקות? מה קנה אלוקות? עכשיו אני אומר בפשטות קודם כל. שרצון טוב להיטיב. יש עוד דברים, בינתיים נשאר בזה. אז איך מגיעים לידיעה הזאת? כאן אני רוצה להגיד לכם חידוש. מה שאני אומר עכשיו זה לא חידוש בכלל, אבל בהרבה מקומות זה חידוש, לצערי הרב. אנחנו רגילים לחשוב שהשם נמצא בשמיים, וכדי להגיע אליו צריך להתגבר על המון מכשולים ולעקוף את העולם הזה, כי העולם זה מלשון העלם, ולהעמיק בספרים ולנבור בהם איזה משפטים ארוכים של הרב קוק או של הרב צדוק. שקר וחלום. אין דבר יותר קרוב מאלוקים, בטח בדור שלנו. והרב קוק מנחה אותנו. יש פסוק, הבאתי לכם את הדף, אבל הדף זה לא נקרא אותו בפנים, זה יש הרבה מה ללמוד היום, אבל תאמין לי, כתוב ברב קוק, אחרי תסתכלו. זה נקודה מאוד חשובה מה שאני אומר. כתוב בזוג, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו. אומר הרב קוק, יש שלושה שלבים בקשר עם הקדוש ברוך הוא. השלב השני זה להיפגש דרך התורה, כלומר דרך המצוות, דרך סיפורי התורה. זה השלב השני. יש שלב ראשון. נפלאותיו, הכוונה, הפלא של הבריאה. אלוקים נמצא איתך בכל רגע ושנייה, הכי קרוב שאתה יכול. אני אספר לחבריי שאני גיליתי דבר מופלא. אתם מכירים שבויברך דוד אומרים בשם אריזל, שאומרים והאושר הכהן מפני רדי צדקה. אתם מכירים את הדבר הזה? אז אני, יש לי עוד חידוש, מה שאני אומר, חידוש שאני נוהג במילים, ואתה מחיה את כולם. אני שם יד על הדופק. פעם אתה שם יד על הדופק? מדהים. אני מניח שאף אחד מכם לא הפעיל את הדופק שלו הבוקר. הפעלתם את הדופק? אני לא מפעיל את הדופק. אבל דופק זה משהו מאוד 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 עוצמתי. אלוהים מחיה אותך לא פעם, לא בבוקר. מודה אני לפניך, אמרתי בבוקר. כל שנייה. לבעלי כושר טוב, ולבעלי כושר פחות טוב כמוני, לכל 40 שניות. וזה מדהים, רבותה. חזרנו בזה בזוהר הקדוש, אבל על הדפיקי, כל דוד דופק. עכשיו, כשאתה מבין מה זה הדופק, מה זה הפולס הזה שמעביר דם בכל הגוף שלך? אתה מבין איזה אינטליגנציה אינסופית נמצאת בגוף שלך. קודם, יש באדם שני סוגי מערכות. מערכה אחת, שתי סוגים. מערכה אחת זה מערכה שנמצאת, מה שנקראת, בידיים שלנו. הידיים, הרגליים, כלי הדיבור. ויש כל המערכה האוטונומית, שפועלת בלי שאנחנו מפעילים אותה. המוח, הלב, הנשימה, המטאבוליזם. כל המילים האלה שאם אני אפוצץ אתכם בהם, תחשבו שאני מבין בהם, אני לא מבין בהם שום דבר, אבל אני רציני. אני רוצה לשאול אתכם, מה יותר חכם? קחו את האדם הכי חכם בעולם. משה רבין, שלמה המלך, משהו קרוב אלינו, לא יודע, אלברט איינשטיין. משהו מדבר או בידיים ורגליים, מה היחס בזה לחוכמה האדירה שנמצא אצלנו בגוף? זה בכלל לא יחס. אתה יודע איזה אינטליגנציה אינסופית נמצאת בגוף שלנו בכל שנייה? והרב כותב שמצווה ללמוד את זה. אני כל כך חורה לי, סליחה שאני משתמש בביטוי, שאני כועס, שאנשים שעושים ברשם הקדוש ברוך הוא אין להם מושג הנפלאות הבריאה, שזה הדבר הכי נגיש. רבי יוסף ג'קטיליה בספר שערי אורה כותב שכשאומרים כולם בחומה עשית, אין הפשט, זה הוא כתב לפני 800 שנה, לפני הכל של כולם. הזה אפשר להביא כולם בחומה, זה כולם ביחד, יש חוכמה בעולם. הוא אומר לו, אין דבר בעולם, אין גרגר חיטה, אין נמלה, אין תא בגוף שהוא לא עשוי בחוכמה אינסופית. עכשיו, איך אני יודע שגוף האדם עשוי בחוכמה אינסופית? אני אביא סייאטה. יש שם בינה מלאכותית. מי בינה מלאכותית? זה משהו בינה מלאכותית. גם בחינם זה אומר לך מידה של הדרך. אם אתה משלם 80 דולר בכלל זה מקפיס את ה-IQ יותר. עכשיו, אני כתבתי בבינה המלאכותית שאלה, עד כמה תא של אדם שווה? אתם יודעים כמה תאים יש בגוף האדם? בואו נתחיל עם זה. כמה תאים יש בגוף האדם? בואו, תלמידי חמים. 37 טריליון, רבותיי. טריליון זה 1 ו-12 אפסים אחר כך. זאת אומרת שאם תספור כל תא כל שנייה, ייקח 36,000 שנים וחצי. 36,000 שנים ו-300. כל תא משוכלל יותר מספינת המלחמה האמריקאית הכי משורת שוכללית. איך אני יודע? כי רשמתי בגרוק 3. אמרו לי שגרוק 3 זה אחי, זה שאלו מסק. רשמתי עד כמה תא של אדם משוכלל. פרק לי. שלח גילנות ובסוף היה כתוב, ועדיין אנחנו לא יכולים לעמוד בכל השחרור שלנו. וזה תא אחד, 37 טריליון תאים. למה אני אומר את זה? כי אלוהים לא נמצא רחוק. כמו אנחנו אומרים, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. שמעתי מידידי הרב ביניום, זכר צדיק לברכה, מרבות השרון, מהמזגן, אמר פעם משהו נפלא מאוד. אמרנו, מה זה אחזירנו בתשובה שלמה? שניות לפניך. אתה חושב אלוהים בשמיים? לא, אלוהים זה מאוד נגיש. שים יד על הדופק, רק תבין מה זה דופק. תראה שכשבו עכשיו ברגע זה מחיה אותך, ואתם מדביקים בשמיים וקרים, עכשיו הוא מחיה אותך. שלא לדבר על איך נוצר גוף האדם ואיך כל דבר פועל. עכשיו למה זה חשוב? אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, ותכף נדבר על זה גם דרך מופתר. אבל זה כל כך נגיש, כל כך מחיה, להרגיש שהקדוש מחיה אותך עכשיו. לא מחיה כמו שבן אדם מחיה. כל אחד מאיתנו יש לו אינטליגנציה אינסופית, אינסופית ברמה של אינסוף, שאנחנו בכלל לא יודעים לחשבן מה קורה בשנייה אחת בגוף האדם. כל כך הרבה תהליכים, וזה עכשיו קורה ברגע זה. אומר הרב קוק, כל מה שאתה בא להיפגש עם אלוקים, תיפגש עם נפלאותיו. הבריאה היא פלא, היא פלא, אי אפשר להסביר שום תהליך. תראי, כשאתה זורע זרע ויוצאת שיבולת, יש אין ספור תהליכים מהרגע שאתה שם את הגרעין באדמה עד שיוצאת שיבולת. כל אחד מהתהליכים הללו יכול להיות אחרת. תראו, אתה זורע, אתה לקח הגרעין של הפרסק, יוצא בסופו של דבר הפרסק, נכון? איך מהגרעין של הפרסק יוצא הפרסק? הרי תיקח את הגרעין של הפרסק לטום אותו, אין לו שום טעם. איך יוצא הפרסק, אתם יודעים? איך מגרעין של הפרסק יוצא הפרסק, מגרעין של מנגו יוצא מנגו? אתם לא למדתם לימודי ליבה. הבעיה שגם בלימודי ליבה לא לומדים, אבל בלימודי ליבת האמונה צריכים ללמוד. אני דעתי שכל תלמוד תורה וכל בחור ישיבה צריך ללמוד בדר בין הזמנים. וזה פלא פלאים, היום יש חומר כל הנגיף. אני אגיד לכם, זה כל מה שאתם תואמים במנגו ובאפרסק זה בכלל מינרלים מהאדמה. אלא איזה מינרלים ואיך תהיה תרכובת, זה בגלל הקוד הגנטי שיש בגרים. וזה פלא פלאים, אתה שם את הגרים באדמה, הוא מתפרק והוא קובע איזה סיפוח של איזה מינרלים יהיה. וזה קורה באלף אלפי בחירות. מי בוחר את זה? מי יודע לכוון אותו? אתה רואה את אלוהים נוכח בכל דבר. אני אגיד לכם מה הנפקמין לזה. אלוהים שלי אף פעם לא טועה, הוא לא יכול לטעות. אם קורה דבר כזה בכל רגע בגוף האדם, 37 טריליון תאים שבכל אחד קורה, אז אין אפשרות לטעות, אין אפשרות לטעות. והרב הוא אומר, כי זה כל כך בלתי אמצעי, זה לא, אתה לא צריך לדלג על העולם. נכון שהעולם לשונה אליהם, וזה במובן הפוך, עולם שונה אליהם כי הוא מעלים את האינסוף ומאפשר לו גילוי. מתגלה לך חוכמה אינסופית, אותו גילוי גוף האדם, מתגלה לך שיבולת, מתגלה לך מערכת השעיה של כוכבים. אלא מה? ימה מה? שזה לבדו, שני דברים הנפלאות שבטבע, שני דברים לא מתגלים בזה. א', אין הבחנה בין טוב לרע, זה דבר ראשון. הטבע, הנפלאות שבטבע, זה חומה אינסופית שמגלה בין לטובים בין לרעים. איפה רואים את ההכרעה בין טוב לרע? טוב לטובים, רע לרעים. שתיים, אין התעלות. שני דברים חסרים בנפלאות. א', אין הבחנה בין טוב לרע. הדופק דופק גם לצדיקים גם לרשעים. שתיים, אין התעלות, אין התקדמות, אין השתנות. עכשיו מופיע מופתיו. אבל הרב קוק מדגיש, זה שלב שני. אחרי שפגשת את אלוקים, נפלאות הבריאה, פלא פלאים, בדופק, ואלוקים צדרה בחיות הגוי. אני אומר לך, שימו ואתה מחיית גוי, שימו יד על הדופק. זה, לפחות אצלי, חוויה מאוד, אני כל בוקר עושה את זה, אם אני מסיק להגיע לוואי ורדוי. אבל גם לי זה, ממש מפה. ודופק זה לא סתם דופק, זה כל המרד של כל הדם, וזה. ואתה מחיית את כולם, אני שם יד על הדופק. כל דודי דופק, אבל אני בא... אבל עכשיו מגיעים מופתיו. אבל אני אומר, אם אתה מתחיל מיציאת מצרים, כן רבנו?
שאלה לגבי אין התעלות.
כן.
גם אם אני מבונן על הבריאה של הקדוש ברוך הוא, אמנם אם אני לא תופס דופק אחד, אבל אם אני תופס את מכלול הדפקים מהחומר היולי ועד עכשיו, אני שם לב שגם הבריאה הולכת ומתעלה.
יש בהדרגה, אתה מתכוון.
כן, אבל ההדרגה
אבל לא משתנה.
מה זה?
לפני ההתערבות שהקדוש ברוך הוא ביצע את מצרים, הבריאה לא נראית שהיא משתנה. יש הדרגה, דומם, צומח, חי, מדבר.
אם בא מדבר לאברהם אבינו,
כן, אתה מדבר על מופתיו. מופתיו, מצוין, מופתיו. מופתיו זה אומר, עכשיו אני מגיע לתורה. התורה מחדשת שני דברים שאין בבריאה. המדרגה הראשונה, זה כמה גויים צריכים להיות שייכים אליהם. יש, וזה גומל, וזה משל, שני חוקים מטבעיים. אבל יש עכשיו גילוי מיוחד שהיה לעם ישראל, והוא מגלה שני דברים. א', שהקדוש ברוך הוא גואל את העולם, מרבה בו את הטוב ומחלה את הרע. שתיים, שהעולם הולך ומשתנה, גאולה, מופתיו. אבל מופתיו זה מדרגה שנייה, לא מדרגה ראשונה. המדרגה הראשונה היא קודם כל בלתי אמצעי טבע, פשוט נפלות את זה. אבל אז מגיע המופתיו, וכאן זה נקודה מאוד חשוב. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל הזה מופיע בסדוק, השם אלוקיך, ואתם מתגיעים מהשם אלוקיכם, וידעת היום שבת כי השם הוא השם הוא אלוקים. אנוכי השם אלוקיך, מה זה אנוכי השם אלוקיך? המטרה זה לא לדעת שיש השם, שיש הוויה, אלא שהוא אלוהיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה זה קבל אותו מלכות שמיים? הקוצקר אמר, החסידים שלו, אתם מקבלים מלכות שמיים, ממליכים את הקדוש ברוך הוא על הבריאה, אל תשכחו להביך אותו קבל לכם. ואדם אומר, השם בשמיים, הוא שורך את עצמו. גם אתה חלק מהבריאה. גם אתה צריך בקבל אותו מלכות שמיים. מה זה קבל אותו מלכות שמיים? אפשר להבין זה באופן חיצוני. קדוש ברוך הוא, הוא שולט פה. ואם לא תעשה מה שהוא אומר לך, הוא ייתן לך פאצ'י. זהב. אפשר להבין ככה קבל אותו מלכות שמיים. אבל אם אתה מבין מה זה השם אלוקיך, אתה מבין שזה זהות. זה לא חיוב חיצוני. כמו שכוח הצומח הפנימי, הוא דוחף את העץ קדימה. והעץ נאמן לזהות שלו, לא כי חיצונית, כי פנימית. אנחנו צריכים להגיע לרמה שהשם הוא אלוקינו, הוא הכוח המחיה אותנו. זה ההבנה הפנימית, לא חיצונית. שמע ישראל, השם אלוקינו. פירה שלי דרך אגב, הקבלת אורחות שם זה במילים השם אלוקינו, כי השם אחד הכוונה הוא עתיד להיות אחד לכל אומות העולם. הרמב״ם ועוד זה בהשם אחד, לא נגיד זה עכשיו, זה עוד שיעור נוסף על שפע ישראל, אבל עוד בת יגמר לי המנדט, אז בואו נתרכז בעניין שלנו. השם אלוקים, אבל מה זה השם אלוקים? אתה צריך להבין, לתפוס את עצמך באופן פרטי, לאומי, עולמי, איך שהשם הוא הכוח המחיה מבפנים, הוא הדוחף את המציאות. אלה להסתכל, תראה איך המציאות, כמו שאתה רואה את הגרעין שאתה סתום אותו באדמה, אתה רואה את אלוקים, אתה יכול לראות אלוקים בתוך הגרעין הזה. מה קורה בדור הגרעין? אתה רואה? מה מכוון את הגרעין הזה עכשיו? לבחור להתפרק ולספח את המינרלים האלה בדיוק, שכל אחד מהצדים אחד לבחור אחר. אלוהים נוכח פה. אתה רואה את אלוקים? הוא הבוחר. ופלא פלאים איך זה קורה. אז להבין זה בטבע, זה השלב הראשון. עכשיו אתה צריך אחד כזה, שכל הבחירות שלך וכל הרגשות שלך הם מתוך התודעה שהשם אלוקים, שמה שדוחף אותך להיות אחד כזה, שלא האגו שלך הוא מוביל אותך, אלא בענווה השם הוא האלוקים שלך, הוא הדוחף אותך. זה נקרא דבקות. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. דבקות הפירוש שאתה חי כל הזמן בתודעה שכל מה שקורה לך בלי שאתה בוחר, ומתוך גם הבחירות שלך, זה הכל נדחה מזה שהשם, בוא נגיד בינתיים השם זה גוד, השם זה שקוראים לו השם, הוא האלוקים, הוא הכוח. כמו שיש כוח צומח באילן, כאן יש כוח שמחיה אותך עכשיו באופן טבעי, מה שקורה לך בסינכון, מה שקורה לך, קורה לך את כל מיני דברים. מי חינה שיקרה לך דבר הזה? קרה הדבר שאתה לא מרוצה ממנו, אבל מי משגיח עליך? מי מכוון אותך? הקדוש ברוך הוא. תחיה כך. זכרו נפלאותיו אשר עשה מופתיו. ואז אתה אומר, איך אני בבחירות שלי, זה מה זה משפט, איך אני בבחירות שלי נשאר לסדר הזה של אלוקים. אני רוצה שלא רק אלוקים יחיה אותי מה שאני לא בוחר, גם מה שאני כן בוחר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא תורה, זה הקדוש ברוך הוא רואה לך איזה בחירות אתה תעשה שהוא מתאימות לעובדה שאתה יצור אלוהים, שאלוהים דוחף אותך. זכרו נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיו. אבל דווקא בסדר הזה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז המדרש אומר, כידוע דנו בשאלה הזו הראשונים, וזה בעצם מדרשי חז"ל, האם אנוכי זה מצווה או זה קודם למצווה. אז יש מדרש, מדרש אומר משל למלך שרץ למדינה, בואו נשתמש בדף, בואו נשתמש בדף קצת. משל למלך שנכנס למדינה, אמרו לו עבדיו, שימו לב למדרש, זה מדרש מופלא, גזור עלינו גזרות. אמר להם לאו, כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם גזרות. כשמלכותי אינכם מקיימים גזרות, איך אתם מקיימים? לא הבנתי. באו העבדים אומרים, גזור עליהם גזרות, מה יותר טוב מזה? למה זה לא נקרא קבלת עול מלכות שמיים? אנחנו בתור דתיים היינו מקדימים שזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. מה זה קבלת עול מלכות שמיים? אתה מגיע המלך, אתה אומר לו גזור עליהם גזרות, מה רע בזה חבר'ה? זה בדיוק נקרא קבלת עול מלכות שמיים, לא? אומר המלך, לא, קודם תקבלו מלכותי, אחר כך תגזרו זה, אני אגזור לכם זה. מה כתוב פה במדרש? העבדים חושבים שלקבל מלכות שמיים זה נקרא להיות דתי. יש אלוהים, הוא מצווה, אנחנו עושים מה שהוא עושה, מה שהוא גוזר, מצוין, זה נקרא. אומר, לא, לא, אני רוצה שתבינו שאתם חלק מהממלכה שלי, אני רוצה שהגזרות יהיו תוצאה של המלכות. אם אתם תבינו שאני מולך עליכם, שאני מחיה אתכם, שאני מוליד אתכם, שאני דוחף אתכם, שאני משגיח עליכם, אז הגזרות יהיו ביטוי של המלכות. ותראו איזה מדרש מופלא. אז אנוכי השם לוקח את זה כאילו, תבין שכל ההוויה שלך הפרטית, הכללית, אני מחיה אותה ברמה של הטבע, אבל לא רק ברמה של הטבע, ברמה של הגאולה. אני הולך וגואל אותך, אני הולך והופך אותך להיות של המלך של הגאולה, לא רק של הדבר, לא רק כמו גויים, לא רק כמו זרע של מנגו. זרע של מנגו שאת אומרת אותו מדמה, גם אלוהים מחיה אותו, אבל אין פה התעלות, אין פה גאולה, אין פה הפיכת רע לטוב. זה שונה אצלך שעשיתי רע מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך שעשיתי רע מארץ מצרים, ברמה הזו אני רוצה שתבין שאנחנו חושבים, לכן אתה צריך מצוות. מה השעה? שאלות רבותיי, יש בינתיים שאלות? אין שאלות. טוב, כן רבנו, תודה רבה. מצוין, שאלה מעולה. בחירה יכולה לתנובה משני מקומות, או מזה שאתה מוכן לקבל שאלוהים הוא המלך. אז מי ממליך את מי? אם אני אומר צא אלוקים, תשמע, האמת היא יכולתי לבחור משהו אחר אבל אני בוחר להקשיב לך, אז מי ממליך את מי? אם ראש הממשלה טוב בזה שתבחר בו, אז מי בוחר במי? אתה בוחר בו, אתה המלך, לא הוא המלך, נכון? אבל אם אתה מבין שאתה לא יכול לבחור אחר, כי זה מציאות החיים שלך, אתה לא יכול לבחור הפוך מהעצה האלוקית. למה? כי אלוהים לא עומד מולך, הוא נוכח בתוכך, הוא המחיה אותך. זה כמו, סליחה שאני רוצה לתת דוגמה קשה קצת, אלה שאוהבים לאכול בריא, כירו אותם, אוהבים לאכול בריא, זרעים, חסות, דברים כאלה. יש שתי אפשרויות, או שהם אוהבים לאכול בריא כי בא להם לאכול בריא, או שהם מבינים שאי אפשר לבגוד בגוף. לא יודע אם זה נכון, עכשיו לא נכנס פה לסוגיה השיעור המדויק. בחירה שנעשית מתוך אמונה זה בחירה, וזה שזה הכרח, לא אתה ממליך אותו, אתה מבין שהוא מלך עליך. שמע ישראל השם אלוקינו ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אתה כל הזה אחוז בזה, איזה אדם השוטר לך חיים. משל למה הדבר דומה? זה כמו ילד שמבין שהקשר שלו להורים הוא קשר שמעצב אותו, הוא לא מטלה של ניסת כיבוד אביהם, זה דבר שיותן לו ביטחון ועוצמה ויציבות וחום. הוא ציר את הקשר הזה לזהות שלו. אז הוא עכשיו לא מכבד הורים בתור בחירה, אלא בתור הכרח, נכון? זה בחירה שמתוך אמונה. בחירה שמתוך הכרח. אין אפשרות אחרת. אם יש אפשרות אחרת, אתה בוחר בלקיים מצוות, אתה המלך, לא הוא המלך. ודאי שאני בוחר, אף אחד לא אונס אותי. ואם אני מבין מה זה אמונה, אם אני מבין מה זה השם אלוקיכם, אז אני מבין שזה מוכרח להיות כך. זה נקרא דבקות. שהמחשבה שלך מונחת שם, שהרגש שלך מונח שם, אתה מדבר על זה עם יסבי, ושהמעשים שלך מונחים שם. אני מדבר על הרגש שלך. אלוהים, מה זה להיות קרוב אלוקים? מי גוגל של אלוקים גוגל? מה זה להיות קרוב אלוקים? זה מעורר אצלך יחס. אלוהים הוא לא מושג באיזה מילון דתי, כמו שאבא ואמא זה מה שצריך להיות יחס אליך. אם אתה מחבא אותה מתוך שיש לך יחס, אז זה כבוד מסוג אחר. קרוב פירושו שאתה מנסה להיות, דומה לו, כי אתה מעריץ אותו, כי אתה אוהב אותו, כי אתה ירם ממנו, כי הוא בונה איזה יחס אליך. אני רוצה להיות דבק, אתם מדבקים השם אלוקיכם, פירושו של דבר, תראה, אגב יש בתקודו בפרשה ככה, לא תוסיף על הדבר, לא תוסיף ולא תגרעו, כי שם יש פה חומש, תזכרו מה שעשה השם לבעל פאות. כל איש שאלה ארבע בו, אין שתי אפשרות בסקאלה. או שאתה, אם אחד מוסיף על המצוות, אז לא עלול להיות בעל פאות. מי זה בעל פאות? בעל פאות זה עבודה מזרה הכי מגעילה, הכי מאוסה. בתורה כתוב לא תוסיף ולא תגרעו, כי אם לא, אם תוסיף ותגרעו אתם תהפכו להיות כמו בעל פאות. למה? כי למה אדם יוסיף? למה אדם יגרע? אני מבין למה הוא יגרע, כי לא נראה. למה שאדם יוסיף? כי הוא חושב שהמצוות זה משהו שאתה מביא לקדוש ברוך הוא. מצוות זה חוקים, לא שער להוסיף על זה. למה אדם יוסיף? כתוב בתורה, לא תוסיפו. אם תוסיפו, אתם עולים לפחות כמו בעל פאו. למה שאדם יוסיף על המצוות? כי הוא חושב שמצווה זה זה מנחה שהוא מביא לקדוש ברוך הוא. הנה תראה כמה אני מעריץ אותך, תראה כמה אני מכבד אותך, אני מניח תפילין, לא רציתי ואני עושה זה רק כי אתה ביקשת, תראה כמה אני מכבד אותך אלוקים. אז לא רק לך תפילין, חמש תוטפות אני אוסיף. אז אתה לא מבין מה זה מצוות. מצוות זה חוקי חיים, לא שר להוסיף, לא שר לגרוע. אם אתה המלך, אתה אחרי זה יהפך להיות בעל פאו, כי אתה חושב שאתה המלך, אתה חושב שאתה בינינו שאתה המלך. אתה לא מבין שאלוהים הוא המלך, הוא המלך אמת מלכנו אפס ולדו. הבנת רבנו? מעולה. טוב, נראה לי שנעצור פה היום. כן, 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 אני קודם אני הסברתי שוידעת משבותה לבביך זה להשיב אל הלב כוונה שחוויית החיים שלך תהיה מתאימה לאמונה, שככה תראה את המציאות. שמה שאתה אומר שלדבר עם הקדוש, כתוב ומי גוי גדול שלא אלוקים קרובים אליו. אם הוא קרוב אליך אתה מדבר איתו, אבל מדבר איתו מהמקום הנשמתי שלך, לא מהמקום האנושי שלך, רק מקום הנשמתי שלך. כשאתה מגיע אל הקדוש והוא דבר, וואו, הקדוש הוא, אתה מלך העולם, מה אני יכול להצטרף למלכות הזו כדי שרצונך יעשה? קדוש הוא גם אב, הוא גם אב רחום, אבל הוא קודם כל מלך, הוא שליט בעולם. אבל ודאי שאתה צריך, ודאי צריך להיות קרוב. עד כאן רבותיי להיום, תודה רבה לכם הקדוש וברך את הייתן לכם כוחות ועוצמות, תחיו לאורך ימים ושנים.